שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בפרק י"ד והגענו לפסוק י"ז, אם אני לא טועה. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכותל גדול לעומר, וזה המלכים אשר איתו. אז מלך סדום יוצא מהמחבוא שלו, הוא נפל יחד עם מלך עמורה בבארות חמר, ואז הוא מגיע אל מקום הנקרא עמק שווה. שווה, אמרו חז"ל, הרי שווה הוא עמק המלך, אז מה זה אומר? זה אומר שנשתוו כל המלכים, כל האומות, להעמיד את אברהם למלך עליהם. זאת אומרת, מה זה, זה כל האומות? אבל הכוונה שמלכי האזור בעצם רואים באברהם את הכוח המרכזי בזירה, ולכן הם רוצים לתת בידו את השלטון. גם שהכל נדע. מבחינה גיאוגרפית, איפה זה עמק המלך? זה ליד ירושלים. זה נחל קדרון, כן? כמו שכתוב בספר שמואל ב'. אז אם כך, אברהם בעצם מסיים את מסע הכיבושים שלו בשערי ירושלים, להיכנס לירושלים, להפוך אותה לבירה של הממלכה שלו. אבל יש בירושלים מלך, והמלך יוצא אליו ולא מכניס אותו. בואו נראה. הוא מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין. זאת אומרת, הוא מקבל את אברהם מחוץ לחומה, ואיננו נותן לו להיכנס. כן, זה דבר שלא תמיד שמים לב אליו. והוא כהן לאל עליון. אל עליון, בפשוט, זה הקדוש ברוך הוא. הוא כהן לאל עליון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שצדק אומר לאברהם, בשם מה אתה רוצה למלוך? בשם זה שאתה מפיץ בעולם את אמונת הייחוד. גם אני, אומר מלכי צדק, אתה לא המונותאיסט היחיד בזירה, יש עוד מונותאיסט. והמונותאיסט הזה שולט בירושלים. יוצא לפי זה שירושלים הופכת להיות הגבול שלך, גבול הכיבושים שלך. ואתה לא יכול להיות המלך על כולם. נכון שהשיחה היא סימפטית, אבל היא גם מגבילה את אברהם. ויברכהו, ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך. בעצם מה רואה מלכי צדק את עצמו בתור כהן? הוא רואה את עצמו בתור זה שמאשר איזה דת מקובלת ואיזה לא. כלומר, במיוחד אם אומרים, כמו שחז"ל אומרים שהוא שם בנוח, הוא בעצם בוחן את השיטות השונות, את הדתות השונות שמופיעות בהיסטוריה, והוא נותן להן את האישור. אז אתה יכול, אתה לא יכול, ואז אומר מלכי צדק, כן, אתה אברהם, מה שאתה מייצג זה כשר, אני נותן את האישור לך. בעצם יוצא שמלכי צדק רואה את עצמו עליון על אברהם. וכי הוא בא בשם עד עליון. וייתן לו מעשר מכל. אז לכאורה, אברהם הוא זה שנותן את המעשר. הוא מכיר במלכי צדק בתור המורה, הכהן. ואז יש דבר, ואז מתרחש פה שיח נוסף. הרי פה יש לנו בבת אחת, באותו מקום, שלושה מלכים, הם נמצאים בעמק שווה, מגיע לשם אברהם, המלך, מגיע לשם מלכי צדק, מלך שלם, מגיע לשם מלך סדום, וכן שלושה מלכים מקיימים ועידה. תוך כדי שמלכי צדק מדבר עם אברהם, מתפרץ לתוך הדיון מלך סדום. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש קח לך. עכשיו, איך להבין את זה? מה זה הנפש? האנשים. עכשיו, אם מבקש מלך סדום לאברהם, תן לי הנפש, מה זה אומר? שאברהם יכול לא לתת. אם אברהם לא נותן את הנפש, הוא הופך להיות מלך סדום. הוא בעצם לא רק מלך סדום, מלך של כל עבר הירדן. כי כל עבר הירדן חרב באותו מסע של כדור אומר. מלבד מה שאברהם שולט על אזור דרום הר חברון, ענר אשכול וממרא, וגם על אזור שכם לפי מה שראינו, יוצא שלאברהם יש ממלכה גדולה. ומלך סדום מבקש לחזור למלכותו. עכשיו לכאורה, זה לא הפעם הראשונה שמצטרפים אל אברהם נפשות. זה בעצם הפעם השלישית. והפעם הראשונה, הנפש אשר עשה בכלל, כן? כלומר, כל אותם מאמינים רבים שהצטרפו אל אברהם, הצטרפו אליו, לפי מה שלמדנו, הוא עזב אותם בשכם. כן? משום שהקדוש ברוך הוא רמז לו שהוא לא מרוצה מההצטרפות הזאת. אחר כך בפעם השנייה, כן? שני דברים. א', כתוב הוציא. זאת אומרת שהוא מקבל אותו בחוץ, ולא מכניס אותו. דבר נוסף, הרי אם אנחנו מקבלים את דברי חז"ל, עמק שווה ומלך המלך, שכולם נשתוו להעמיד את אברהם למלך עליהם, אז הוא גם לגבי מלכי צדק. והנה, מלכי צדק לא מבטא.
כולם
השתוו,
זה
כולל. השתוו חוץ ממלכי צדק, כי הרי הוא מלכי צדק מרשלם, כלומר, הוו של הוא מלכי צדק, זה אומר, לעומת זה, כן, כן. עכשיו, דבר נוסף, אז למה לא כתוב שאברהם מגיע לירושלים? בכל זאת, בסדר, יש פה מקום לדון. אני לא אומר שמוכרים, לי זה נראה ככה. עכשיו, הפעם השנייה שאברהם לקח איתו נפשות, זה כשהוא יוצא ממצרים. כן, יש לו הרבה עבדים מושלכות, והרבה צאן ובקר, כבד מאוד, והם בסופו של דבר הצטרפו כאן למלחמה, והפעם השלישית זה כאן. יש אוכלוסייה שלמה, אנשי סדום, שעשויים להיות נתינים של אברהם כמלך. אברהם איננו מסכים לקבל אותם. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרים אותי ידי אל השם ולהיות כהן שם וארץ, שמחו לצורך נד ומתר מכל אשר לך, ולא תאמר אני שרתי את אברהם. זאת אומרת, אברהם לא רוצה. והפעם הזאת הוא כנראה עושה טעות. עושה טעות, חז"ל אומרים, שהוא עשה טעות שהוא לא הכניס את אנשי סדום תחת כתפי השכינה. כלומר, מה היה קורה אם אברהם לא היה נותן את הנפש למלך סדום? אנשי סדום היו הופכים להיות צדיקים, ואז לא הייתה מתרחשת מהפכת סדום ועמורה. והנה, מה עושה, מה קורה אחר כך? אנחנו יודעים שאנשי סדום היו רעים וחטאים לשם מאוד, ושהם השחיתו עד כדי כך שהם היו חייבים כליה, ואברהם לקח מאוד ללב את מצבם והתפלל באדם. למה? כי הוא מרגיש אחריות, הוא מרגיש אשמה. כלומר, זה אשמתי שאנשי סדום הגיעו לאן שהגיעו. עכשיו, מה ההבדל בין אנשי מצרים ואנשי חרן לעומת אנשי סדום? הם ארץ ישראל. בארץ ישראל אברהם צריך לשלוט על האוכלוסייה ולהיטיב את דרכיהם. והוא לא רצה. הוא אומר, אין לנו מה לחפש בסדום, ולכן הוא ויתר על השליטה. שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה אומר שאברהם לא השתמש במנוף הפוליטי כדי לקדם את הרעיונות שלו. השאלה אם זה טוב או לא טוב, אנחנו עוד נראה. אבל בואו נראה שוב, נדייק בדברי אברהם. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם, אל עליון. כלומר, כאן הוא אומר ביטוי שלא השתמש בו מלכיצדק. מלכיצדק אמר אל עליון. והוא אומר, השם אל עליון. כלומר, מה הוא מגלה? שהאל העליון, המופשט, האבסטרקטי, מופיע גם במציאות, בתור שם הוויה. ואז יוצא שהתלמיד, אברהם, גדול מרבו מלכיצדק.
אנחנו יכולים להדגיש, אותו אמר מקודם, והוא כהן אל עליון, אז אברהם רוצה להדגיש, זה לא אותו אל עליון של מלכיצדק, אלא...
אבל השאלה היא ככה, האם כשמלכיצדק עובד לאל עליון, זה שם של אליל מקומי, כפי שאומרים מבקרי המקרא, או שזה הכוונה לקדוש ברוך הוא מלכתחילה, אבל, כי המילה עליון, בכל זאת, זה לא שם פרטי, זה תוך, אז האל העליון, הקדוש ברוך הוא, המלכיצדק מייצג אותו, אבל, למה הוא אומר השם? מה ההבדל בין השם לבין אל עליון? אל עליון זה מופשט, השם שוכן בתוכן. כלומר, זה החידוש. כלומר, מה שמלכי צדק מבין, הוא מבין מקסימום כמו עמנואל קאנט. אלוה שהוא בלתי מושג, הנאומן. ועוד שאומר אברהם, לא, אצלי האלוה מופיע במציאות, הוא השם, יוד כבב כבב. בסדר? ואז יוצא שההשגה של אברהם עליונה יותר מזו של רבו. רבו, מלכי צדק, אברהם התלמיד, והוא גדול מרבו. מה? שהוא שם. קונה שמיים וארץ. עכשיו, אני רוצה גם להוסיף, מי זה מחוט ועד צירוק נעל? מחוט. מה זה חוט? מה הקשר בין חוט לבין צירוק נעל? פשוט מאוד. לא, צריך להבין. אם זה אותו דבר, אז זה לא היה צריך להיות פשוט. לא שזה לא אותו דבר. אתם יודעים, אצל הערבים, איך תוסרים את הכפייה על הראש? נכון? עקל. אולי זה החוץ. ואז מחוץ, ואז תוך נעל. ממעלה, אתם מטה. זה הגיוני. כלומר, מראש על כף רגל, אז מחוץ והצרוך נעל. האם הכרחי? לא הכרחי. אגב, חז"ל אמרו, בזכות עם מחוץ, זכה לחוט של ציצית. לחוט של תכלת בציצית. ושרוך נעל זכה למצוות חליצה. תגידו, חז"ל מחפשים סתם להגיד עוד דרשות? מצאו חוט, מה נעשה עם חוט? טוב, חוט דומה לציצית, וזה, מה, ככה זה עובד. יש איזה עיקרון שאנחנו נוכיח אותו בהמשך, שהסיפורים של האבות הם השורשים של המצוות. מבחינה ספרותית, אם אתם רואים את ספר התורה, זה ספר מאוד לא אחיד. חלק מהספר סיפורים, חלק מהספר מצוות. הרב אשכנזי היה מסביר, הסיפורים הם הטעמים של המצוות. זאת אומרת שהחוט של שאברהם רוצה לא להשתלט עליו, לא רוצה את החוט של מלך סדום, הופך להיות בבוא הזמן לחוט של ציצית. כן, כלומר נבדל. חוט של הציצית. לא, החוט שאברהם אינו רוצה לקחת מלך סדום, זה מקדש, זה מה זה אומר? אני לא רוצה את החוט של מלך סדום. זאת אומרת, החוטים אצלי הם עם קדושה, לא החוטים של מלך סדום. אז זה הופך להיות בבוא הזמן לחוט של ציצית. ואותו דבר לגבי שרוך נעל. ואם מכך שרוך נעל, כדי לעשות חליצה, חייבים נעליים שיש להם שרוכים. כן, כל אחד יודע את זה. מי ש... כן, בבית הדין הרבני יש אפילו חדר חליצה, יש שם נעל מיוחדת, ויש גם ברז מים בגובה הרגל. למה יש ברז מים? בשביל ללחוץ את הרגל, כן? לא יודע, מי שבא יוון, לך תדע מתי הוא התרחץ לאחרונה, זה סביב שם ברז. במסגדים גם. מה, הם עושים חליצה כל יום?
לא,
בסדר. טוב, אז היא מחוץ ועד שרוך נעל. עכשיו, אתה מבין שהחליצה היא חידוש של התורה לעומת מצוות הייבום. מצוות הייבום כובלת את האלמנה, והחליצה משחררת את האלמנה. אז גם פה יש מגמה של אברהם של שחרור, לכן זה לא מוסכם, הדרשה פה של החליצה. והיא מכך מכל אשר לך, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. ולא תאמר, מה פירוש המילה תאמר? תאמר, יכול להיות גוף שני, אתה תאמר, זה יכול להיות גוף שלישי נקבה, והיא לא תאמר, מי זה היא? ידי, הרימות היא ידי, אל השם אל עליון, ולא תאמר, היד שלי, אני השארתי את אברהם. זה דרוש, אבל אפשרי. בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים, כלומר חיילים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנר אשכול וממרה, הם ייקחו חלקה.
מאיפה
רואים שהוא נתן לו את הנפש? לא כתוב. אבל אחר כך, העיר סדום קיים, והיא עצמאית. לוט נמצא שם עדיין, כלומר, לוט משוחרר על ידי אברהם, חוזר לסדום. ואחר כך באים המלאכים להחריב את העיר. כנראה שאברהם לא היה שם. כן. אז אם ככה, למה הוא רוצה להציל אותם? הוא אחר כך מנסה להציל אותם. הוא אומר, יש 50 צדיקים, 45, הוא מחפש. זה לא כל פשוט. טוב, אז יוצא כאן, עם כל הסיפור הגדול הזה, בעצם התקיים מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם בפרק י"ג, קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, אתה תהיה חייב לכבוש, כולל אותו אזור שאתה ויתרת עליו בשביל לוט, אתה תצטרך לכבוש אותו בחזרה. בסדר, אבל אז יש הזדמנות של אברהם להשתמש בעוצמה הפוליטית, כדי לקיים את התוכנית של הקדוש ברוך הוא להקים גוי גדול בארץ. אברהם מוותר על זה, כי הוא רוצה את התוכנית הקוסמופוליטית שלו, שאיננה מבדילה בין ארץ לארץ, בין עם לעם, הוא רוצה את כל העולם כולו. יכול להיות שגם זה עומד ביסוד של הסירוב שלו לקבל את השלטון בארץ ישראל. אבל אז, מה התוצאה של זה? אני רק רוצה להזכיר, כל הסיפור הזה, אתם יודעים, מתרחש אחרי מלחמה אדירה, שבה אברהם עומד בסכנה של בסכנה מול אנשי סדום, לא סתם, מול כדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויש לו ניצחון מזהיר. כשמתחילה המלחמה, האם אברהם יודע שהוא ינצח? לא. אז מה הייתם אומרים לאברהם בתחילת המלחמה? או אם אתה יוצא, תהיה חזק, תהיה חזק, אל תירא, נכון? אבל אחרי הניצחון, כל הכבוד. מה כתוב כאן? אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם למור, במחזה למור, אל תירא, אברהם. זה הזמן להגיד אל תירא? אחרי שהוא ניצח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שי, הרגת כל כך הרבה, כבוד וזה, אל תירא. הרי למשל כשמשה פוגש את עוג מלך הבשן, לפני המלחמה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תירא אותו. אבל אחרי הניצחון אומר לו, אל תירא. אז חז"ל התייחסו לזה, נתנו פירושים שונים, ואל תירא. ההסבר הפשוט, הוא ניצח, אבל איך תדע, הם יחזרו. כן, הם לא נגמרה הממלכה שלהם, והם עשויים לשוב עם צבא אחר. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. אפשרות שנייה, שהיא קצת, הייתי אומר, נוגעת לאגואיזם רוחני, אברהם יראה שהוא בזבז את הזכויות שלו לחיי העולם הבא. כן, בשביל ניצחון כזה, היה צריך להוציא הרבה מאוד זכויות, אז הוא אומר לו, אל תירא, וההמשך, אנוכי מגיד לך שכר רם הרבה מאוד, מזה אפשר להבין שהוא דאג את השכר שלו.
מודה לך
לאותה שאלה.
מגן לך, זה אותה שאלה בדיוק, מגן לך.
מגן לך, כן, אנוכי מגן לך, צריך להבין מגן, אז הוא או שהוא מגן מזה שהם יבואו, או שהוא מגן מפני אובדן הזכויות. כן. עכשיו...
קריאת הרבים צריך קטנה. דהיינו, אם נשאר קריאת הרבים ובדברים בכל הצלח, אני לא רוצה לבר, מה יש לי? מה אתה רוצה לבר? מה אתה רוצה לבר?
מה יש לו מזה? זה טוב מאוד לנצח, לא?
כן.
זה אנחנו נראה, רגע, אז למה אומר לו על תירה? אני לא יודע. רגע, אנחנו מיד נגיע לזה. אבל אני רוצה להתייחס כאן לדברי המדרש על אל תירה אברהם. אברהם הייתה לו בעיה. הבעיה הייתה שהוא ניצח. הוא ניצח. ואם הוא ניצח, אז יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, הוא הרג. בטח בין האנשים שהוא הרג היו צדיקים. אז זה לא בסדר להרוג צדיקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא על תירה. נשאלת השאלה מה הוויכוח כאן. אם אדם למשל הולך ברחוב, בעידן שלום, והוא מותקף על ידי חבורה של שודדים, הוא מתגונן, הולך מכות, פוגע, במי שמנסה לפגוע בו. במקרה עובר שמה אדם שלא מעורב בכלל בעניין. ברור שהמותקף צריך להיזהר שלא לפגוע במי שלא מעורב בעניין. ברור כי זה עניין של פרט מול פרט, או פרט מול פרטים. ולכן הבלתי מעורב הוא באמת בלתי מעורב וצריך לא לפגוע בו. אבל כאשר מדובר באומה מול אומה, באומה מול אומה הפרט בטל. כלומר, כאשר החייל הורג את האויב, הוא הורג אותו לא בגלל שהאויב רשע, אלא בגלל שהוא אויב, ויש הוא שייך לאומה השנייה. כן, כך מסביר גם המהר"ל את כל המעשה של שכם, של שכם עם שמעון ולוי. אומר המהר"ל, השאלה במחלוקת הרמב״ם והרמב״ן אינה רלוונטית, כי זאת מלחמת אומה באומה, בין שתי אומות אתה לא עושה חשבון של היחיד. אז מה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אברהם רואה את עצמו כפרט, והקדוש ברוך הוא רואה את אברהם כאומה. זאת אומרת, אתה לא צריך לירה, כי אתה אומה. ואברהם אומר לו, אני יחיד. הבעיה השנייה, והיא קשורה לניתוח הזה, זה שכיוון שאברהם ניצח, הוא הופך להיות הישראלי הרע, חזק. וזה הורס לו את האפשרות של ההשפעה האוניברסלית על בני אדם. מה, אנשים ירצו להצטרף אל תורתו של טבש? ולכן אברהם יש לו בעיה. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תירא. התוכנית שלך אמנם הלכה לאיבוד, אבל התוכנית שלי לא. זאת אומרת, התוכנית שלי להקים אומה דרכך, התוכנית הזאת לא הלכה לאיבוד. רק התוכנית שלך של השפעה קוסמופוליטית היא זו שלא עובדת. לכן הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך במאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ננה. תומה, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, גם התוכנית שלך לא עובדת. התוכנית שלי הלכה לאיבוד, אבל גם שלך, כי אין לי ילדים. אתה רוצה להקים אומה ממני, ואנוכי הולך ערירי. עכשיו הוא מוסיף כאן משהו מעניין, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה אכפת לנו? מה הוא רוצה לומר בזה, שובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר? שהוא יורש, הוא אומר את זה במפורש או לא? לא, לא, רגע, אני מדבר על פסוק ב', ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה הוא רוצה לומר? ההמשך שלי יהיה דרך התלמידים שלי ולא דרך זרעי, כי אין לי זרע. אבל יש רק בעיה אחת, שאברהם לא אומר את זה במפורש. הרי מי מדבר בפסוק ב'? ויאמר אברהם. פסוק ג', ויאמר אברהם. רגע, זה אותו אחד. היה צריך להיות משהו באמצע. מה היה צריך להיות באמצע? תגובה. ולא הייתה תשובה. היה שקט. אתם רואים, אפילו הכחול פה מסמן שום דבר, נכון? אז זה שקט. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אענה לך כל זאת שלא תעיז לומר במפורש מה שאתה רוצה לומר. זה דבר מוכן. תדבר. ואומר אברהם, אין לי. דברים ברורים. כלומר, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, התוכנית שלך להקים אומה ממני לא תצא אל הפועל, אני עכשיו ממשיך בעבודה של מעמידת תלמידים הרבה לדת האוניברסלית שלי, לדת הקוסמופוליטית שלי. כן, בנגעת ובני ראובן אומרים, הארץ אשר היכה השם זה ארץ מקנה, בשפתיך מקנה. הם לא אומרים מה הם רוצים, אז הם אומרים עוד פעם, אל תעבירנו את הירדן, אנחנו רוצים לשבת. כלומר, יש איזה היפוס, האמירה המפורשת שאתה מתנגד לתוכנית של משה או של הקדוש ברוך הוא במיטה. כן? אתה אומר, לא ייתכן שבן שם יתחבר לחם, זו פרשנות שמקובלת עלינו, אנחנו היהודים. אבל לא ברור בכלל שאצל אברהם יש לו בעיה עם זה. הוא רבה, הוא ירד בזמנו למצרים שם, גם כן בני חם, כדי להביא משם משהו, אפילו התחתן עם הגר המצרי. אז זה כך ש... מה שברור לנו לא ברור שברור להם. טוב, והנה, דבר השם אלה, למי? לא יירשך זה. אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. אז זה צריך להבין כל הסיפור הזה. מכאן ואילך מתחיל בירור. ויוצא אותו החוצה. ויאמר, הבית נא השמיים, מה עושו הכוכבים, תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יזרח. שאלתי, איפה זה החוצה? מחוץ לאוהל. אתם החלטתם שאברהם נמצא בתוך אוהל, זה כתוב מחוץ לאוהל. הבעיה היא שזה לא כתוב. זה מצטגנינות. הוא כבר מתחיל להיות יותר רגיוני. כן, רש"י מביא דבר שהוא הכי מסתבר, והוא הוציא אותו מעל כיפת הרקיע. ואמר לו, הבט נא השמיים, להביט, אומר רש"י, תמיד כלפי מטה. הבט היא שמיים, אז הבט השמיים, משמע שאברהם נמצא מעל השמיים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תספור את הכוכבים. נשאלת השאלה, אתם מאמינים בזה? הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם מחוץ לכיתה? אתם לא מאמינים? מה, אתם מעיזים לחלוק על רש"י? אבל אז אתה לא מסכים עם חז"ל שאומרים שהוא הוציא אותו מעל כיפת הרקיע? יפה! כלומר, בחלום אני יכול לחלום שאני עולה מעל כיפת הרקיע. וזה בדיוק מה שכתוב, כל זה הרי מתרחש במחזה, נכון? היה זה משהו מלברם במחזה. זה בתוך חלום, חלום נבואי. זה הגיוני שאדם יראה את עצמו עולה מעל כיפת הרקיע. לכן החוצה הזה שמדובר עליו, הפשט של המאמר, הפשט של הפסוק זה שהוא מוציא אותו מעל הרקיע. בסדר? זה לא דרשה דרוש כזה, זה פשט. כן? הדרש זה לומר אוהל. בסדר? הבית נא השמיים, מה? ספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם. זה אומר, זה אמירה רטורית. נכון? זאת אומרת, הקדוש אומר לאברהם, אתה לא יכול לספור את הכוכבים. ספור אם אתה יכול לספור. אז אני רוצה להגיד לו. לעשות משהו בלתי אפשרי, תספור, אבל אתה לא יכול לספור. היום אומר לו, בוא נראה, פה יהיה זרעך. שזרעך יהיה כמו הכוכבים. עכשיו נשאל השאלה, מה זה להיות כמו הכוכבים? להיות כמו הכוכבים זה יכול להיות בשתי משמעויות. או ג'יפית או איכותית. אז זוהרים, אתם מאירים את שמי הרקיע של אפלת האומות, כן, כמו שכתוב בספר דניאל, והמשכילים יזהירו כזוהר, הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אז זה יכול להיות שניהם. אז הוא אומר לו, אתה לא יכול לספור. סימן שהדמיון לכוכבים איננו מספרי כי היא מחוצית. זה מה שהוא רוצה לומר. מה? כה יהיה זר אחד, כמו הכוכבים, אבל לא לעניין המספר, כי הרי אתה לא יכול לספור. זה בדיוק הפוך ממה שרגיל לומר. כן? כלומר, כה יהיה זריך כמו הכוכבים, אבל לא לעניין הספירה. כן, לפני כן הספירה. סליחה. אני מבקש שתראה לי את הפסוק שאתה טוען שקיים. אתה אומר שלפני כן אמר לו ככל הים. אני רוצה לראות. אני רוצה שתגיד לי איפה זה כתוב. רגע. הוא נבדור אם אתה צודק. סליחה, אם לא מקבל פסוקים מומצאים, בסדר? אתה ממציא פסוק, אתה טוען שהפסוק הזה, ושמתי את זרעך ככל הים, נאמר לו מקודם. זה לא נכון. לא, זה לא נאמר ביעקב. זה נאמר של אברהם, אבל לא לפני, זה נאמר בעקדה. כן, אמרת. רגע, אתה אמרת שזה נאמר לפני. ועל זה התקוממתי. אתה מוחד לי? בסדר, זה הכל. עכשיו, מה זה ככל הים? אז יש לזה גם משמעות, שהחול הוציא את הים. כן. מי אמר למי? השם אמר לאברהם, כעפרה. זה נכון. הוא אמר לו, כעפרה הארץ. אבל מה זה להיות כך? אז מה זה כוכבים? תגיד לי, כוכבים זה דבר שאי אפשר לפגוע בו, אתה לא יכול לגעת. וזה מאיר. אי אפשר לפגוע בעם ישראל, עם ישראל הוא המצרי, והוא המאיר את האפלה של העולם. זה הכוונה. אבל אתה צודק, כעפר הארץ אשר ימיוחד איש למנות את עפר הארץ, גם זרחיים, זה בסדר. הנה, אתה לא התפייסנו. בסדר. עכשיו, אני רוצה להגיע לאחד הפסוקים קשים בספר בראשית. והאמין בשם ויחשב עלו צדקה. קודם כל, תרגו ויחשב. אבל נגיד, אני גם לא יודע מה זה להאמין בשם. מה זה להאמין בשם? כלומר, שכאילו הוא מאמין שיש אלוהים. עכשיו נתברר מה. מאמין בהבטחה. תגידו, זה נורמלי שאומרים שהוא מאמין למי שהשם אומר לו? אם השם אומר למישהו משהו, איך לא יאמין לזה? זאת אומרת, מה זה כאילו? אתה לא מאמין שהשם, אם השם מפתיע, אתה חושב שהוא לא יקיים? הביטוי כאן הוא פשוט מקומם. דבר נוסף, מה זה ויחשב הלא צדק? מי יחשיב? רמב"ן, כן? עכשיו בואו נראה. רגע. כדי להבין את המחלוקת רש"י ורמב"ן, היא מחלוקת מאוד עדיפה. מה זה הרעש? מי שעושה רעש מבקש לעבור לנימוס. הנה, השתקתי אותה. טוב, עכשיו כדי להבין את הנקודה הזאת, ויחשבנו צדקה. אני רוצה להתעכב לרגע אחד על המילה צדקה. המילה צדקה בעברית מקראית יש לה שתי משמעויות הפוכות זו מזו. יש מובן של חסד, כמו שאנחנו אומרים, לתת צדקה, זה חסד, ויש צדקה במובן של זכויות. תהיה צדקה בפני השם אלוהיך, כוונה שזה יחשב לך לזכות, זכות שקנית. אז זה בדיוק הפוך אחד מהשני. אם אנחנו נאמר צדקה במובן של זכות, כמו שרש"י מבין, ויחשביה הקדוש ברוך הוא לאמונתו של אברהם, זכות, ויחשביה לא צדקה. הרמב"ן מתקומם ממש נגד דברי הרש"י בצורות קשה ביותר, בין היתר הוא מקשה את הקושיה, איך יכול להיות זכות בזה שהוא מאמין למה שהשם אומר, אלא ויחשביה אברהם לא לקדוש ברוך הוא, שהוא עושה עמו חסד צדקה. בדיוק הפוך. עכשיו, מה התורה התכוונה באמת, כמו רש"י וכמו הרמב"ן? התכוונה שתיווצר המחלוקת, שהרי היא כתבה בצורה לא ברורה. והרי רש"י ורמב"ן, שניהם מחכמי ישראל, הם לא סתם קוראים בשטחיות, וזאת אומרת ששתי הקריאות הן אפשריות בכתוב. אם כן, התורה התכוונה שתיווצר המחלוקת בין רש"י לבין רמב"ן. עכשיו, אני רוצה להבין קודם כל את הרמב"ן, ואחרי זה את רש"י. אני רוצה להבין למה הרמב"ן צודק. אנחנו מיד נבין. מדוע הרמב"ן צודק? כי אם זה נכון מה שרש"י אומר, יוצא לפי זה שהזכות שיש לאדם זה האמונה, לא המעשים. מי אומר דבר כזה? זה הנצרות. הנצרות אומרת שמה שמזכה את האדם זה לא המעשים, המעשים לא יושירו, אומר פאולוס, אלא האמונה. ואז הרמב"ן, כשהוא קורא את זה ברש"י, זה עושה לו טיפ. מדלקים לו האורות האדומים. איך זה יכול להיות שאתה אומר, ויחשבה לא צדקה, שזה זכות להאמין, לא מבין? לכן אומר הרמב"ן, צריך להגיד שאברהם חשב שההבטחה שעושים לו זה דבר שלא מגיע לו, זה צדקה. אנחנו נראה את הרמב"ן, גם זה לא פשוט, מה זאת אומרת שזה לא מגיע לי? מה, הקדוש ברוך הוא נותן, אתה אומר זה לא מגיע לי? גם זה לא ברור. דבר נוסף, למה רש"י כן צודק? כי אצל אברהם האמונה בשם היא זכות, אני אסביר מדוע. כי הוא האמין במי הוא האמין? בשם. האמונה בשם סותרת את האמונה באלוהים. כי אלוהים זה מי שברא את העולם לפי סדרי הטבע. לפי הטבע, אברהם לא יכול להביא ילדים לעולם. יוצא לפי זה. שלהאמין בנס, כלומר צריך בשביל שאברהם יוליד, צריך נס, ולהאמין בנס זה כפירה. זה כפירה ביחס לאמונה באלוהים, שהייתה אמונתו של אברהם עד אז. יוצא לפי זה שאם אברהם מצליח להאמין בשם, זאת אומרת שהוא פיתח בתוך הנפש שלו את שלום, לאפשרות של שינוי בטבע. וזה אצל אברהם זכות. ויוצא אותו החוצה. עכשיו, ממילא כאן עולה השאלה, זה כבר סותר את הפסוק. כן, בסדר. כן, יש רק בעיה אחת. למרות שכתוב, ושמי השם ונודעתי להם, כתוב כאן וימין בשם. אז עכשיו תסתדר. זה לא קושיה שצריך להקשות עליי, זה קושיה שצריך להקשות על התורה. איך התורה אומרת וימין בשם, כשהיא אומרת מצד שני, ושמי השם ונודעתי. אני לא רוצה עכשיו לענות על זה, כי זה דורש הרבה זמן. אבל דבר אחד ברור, יש אצל אברהם, פשוט צריך לקרוא את התורה בשפה של התורה. התורה כאן מדברת על י' כ' ו' כ', לעומת אלוהים. וזה למשל אצל נוח, ראינו שזה גם היה מעבר. בהתחלה ויאמר אלוהים לנוח, ואחר כך ויאמר השם לנוח. כלומר, יש מעבר ממערכת דטרמיניסטית לא משתנה, למערכת שבה יכול להיות שינוי בטבע. והאמין בשם, לכן הוא צודק ראשי כשהוא אומר את מה שהוא אומר. אבל גם הרמב"ן צודק. הרמב"ן צודק בזה שעבורנו לא האמונה היא הזכות, אלא המעשים. עכשיו, אני רוצה אם ככה לחזור לרמב"ן. והיחשבה לא צדקה, מפירוש והיחשבה לא צדקה לפי הרמב"ן. לפי הרמב"ן זה אומר שאברהם אומר, ההבטחה שאתה נותן לי היא צדקה. כלומר, במילים אחרות, לא מגיע לי. זאת אומרת, לא מגיע. זאת אומרת, יש פה, וצריך להגיד את זה לעומד, יש פה ביקורת סמויה של אברהם על ההבטחה. למה אתה נותן לי משהו שלא מגיע לי? צריך להגיד, למה אברהם חושב לא מגיע? צריך להגיד. זהו, אז לכאורה, האם אברהם אומר שהוא חוטף? אבל למה לא ראוי? שאלה. התוכנית של הקדוש ברוך הוא להקים אומה בארץ נראית עבור אברהם משימה שהוא לא יכול לעמוד בה. למה הוא לא יכול לעמוד בה? כי חיבור לארץ זה מביא בסופו של דבר להשחתה. כן? תראו, כי תוליד בנים ובני בנים ונוסעתם בארץ והשחתתם. אומר, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איך אתה מבקש ממני שהקדושה תופיע בעולם דרך חיבור לאדמה. כן? ואז הוא מתחיל עם כל השיח השמאלני, היה צריך להחליט מה יותר חשוב, האדם או האדמה. כן? כלומר, זאת השאלה. בעצם, בצורה עדינה, אברהם יש לו ביקורת על ההבטחה. כיוון שיש לו ביקורת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שיעור פרטי להסביר לו למה זה כן מגיע. וזה מפסוק זין ואילך, ואת זה כפי שאמר אחד פה מהשומעים, אחד השומעים פה, זה יהיה בא, לא בשבוע הבא, לא, בשבוע הבא יש תוכנית אחת, יש תנ"ך, תנ"ך, שיעורי תנ"ך, נכון, אבל בעוד שבועיים בעזרת השם יתברך, שלום.